שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת השיחות עם דוקטור מיכאל לייטמן, מייסד תנועת קבלה לעם, שלום לך.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
אנחנו רוצים היום להבין ממש לעומק למה מתכוונים המקובלים שהם מדברים על תורה ומצוות, ואיך זה קשור לאופן שבו אנחנו תופסים את המציאות. מסתבר שיש כאן עומקים שלא הכרנו ולא שמענו מעולם, זה משהו מרתק, תהיו איתנו טל, בואי נפתח את הדיון שלנו.
כן, נושא של תפיסת המציאות זה באמת מורכב, אבל אני חושבת שהדבר שאולי הכי משמעותי זה כמה אנחנו לא באמת מבינים ומכירים את הטבע של המציאות שלנו. היום המדע כבר אומר את זה, ואנחנו מרגישים עד כמה, במיוחד במציאות של ימינו, הדברים הם לא ברורים, מאוד ככה יוצאים משליטה. אנחנו לא באמת יודעים איך הדברים מתנהלים ולמה, ו... אני ככה לומדת בתוכניות האחרונות שלחוכמת הקבלה יש הרבה מה להציע במובן הזה, שהיא מבינה איך המציאות שלנו בנויה, שהיא מבינה את טבע הקיום. והייתי מאוד רוצה ללמוד קצת יותר על זה, כדי שאני ידע איך להתמצא במציאות הזאת, שאני לא יודעת מה היא, להבין אותה קצת יותר טוב. ואנחנו היום באמת מדברים על תורה ומצוות, שזה גם איזושהי מערכת חוקים שהמקובלים השאירו, שאמורה לאפשר לי לנווט אולי בתוך איזושהי מציאות לא מוכרת. אז אני אשמח אם היום גם ניתן קצת דוגמאות ונבין איך כל הדבר הזה קשור למציאות הזאת.
זה מאוד פשוט. אני זוכר שגם כן, זה שהייתי מבלבל את זה עם התורה ומצוות, מה שלמדתי קודם, זה היה מאוד מפריע לי. אבל זה לגמרי לגמרי לא שייך מה שאנחנו עושים בעולם הזה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים ללמוד המושגים האלה ואיך זה מתקיים ברוחניות, בעולם הרוחני, אנחנו חייבים להתנתק מכל מה שאנחנו יודעים עכשיו בינתיים כאן.
מה זה אומר בעולם הרוחני, ברוחניות, על מה אתה מדבר?
בעולם הרוחני זאת אומרת ברצונות שלנו, ולא ברצונות שלנו הנוכחים. אנחנו צריכים, בוא נדבר בצורה מופשטת. כן? אנחנו לא מדברים על מה שקורה כאן בעולם הזה, מה שקורה עם האדם, אלא מה שקורה בין אדם לזולת, ובקשרים בין אדם לזולת, שבעולם שלנו כולם הם אגואיסטים. עד אצלנו מומחית בפסיכולוגיה. זה המקצוע שלך. כן? ואת צריכה בעצם להסכים איתי, כנראה, אני לא יודע, לא שאלתי אותך פעם. האם פסיכולוגים מסכימים לזה שכמו שכתוב בתורה, יצר האדם רע מן נעוריו?
הייתי אומר
שאין על
זה הסכמה אחת משמעית.
אין הסכמה. זה ברור שזה בכל מדע, תמיד יש, בכל זאת פסיכולוגיה זה לא מדע, כי אין שם כלים שלנו מספיקים כדי לגלות את עומק הדברים עד המידע כזאת שאפשר להגיד שזאת הוכחה. זה נכון. אבל אנחנו אז נלך לפי התורה בינתיים, ולפי מה שחוכמת הקבלה חוקרת, שיצר האדם רע מנעוריו. זאת אומרת, ולא רק אדם, אלא בדומם ובצומח ובחי ובבני אדם, כן? בכולם, בכל החומר של הבריאה, בכל מה שאנחנו רואים ביקום, סך הכל אנחנו רואים פעולות של הכוחות, שכל הכוחות האלה הם כוחות האגואיסטיים. מה זאת אומרת כוח האגואיסטי? שהוא נמצא עם התוכנה הפנימית שלו בתוך הכוח הזה, שהוא רוצה רק לטובת עצמו. ואפילו אם פועל על מישהו לטובת עצמו, כדי לפלוש, כדי להשפיע שם, לעשות משהו משלו. כן? ומושך גם כן. בקיצור, כל הכוחות של הטבע הם כוחות או חיוביים או שליליים, פלוס או מינוס, כן, נגיד, אלקטרון ופוזיטרון, כן? ושני כוחות האלו פועלים רק להרוויח, להצליח, או בדרגת דומם, שאנחנו רואים כל אבן, הוא רוצה לקבל מקום יותר נמוך, יותר בטוח, כדור הארץ מושך את הכל לעצמו, וקצור, כל מיני כאלה, מצורות הפרימיטיביות האלו, לדברים יותר עדינים של החילופי חומרים שבגוף החי, איך שזה הכל ניזון מהשמש ומהסביבה, ומכל שכן ברצונות ומחשבות של האדם. כל מה שרק אנחנו יכולים לזהות, ועוד מעבר לזה שעוד לא זיהינו בעולם, בעולמנו, זה הכל רצון שחושב על עצמו, איך להרוויח, להצליח, לפי תוכנה הפנימית שישנה באותו רצון. זהו. אם טוב לי למשוך, אז אני מושך, אם רע לי למשוך, אז אני דוחה. זהו. אבל זה אותו רצון ליהנות, זה נקרא. ליהנות זה יכול להיות גם בדבר גשמי. ליהנות זה נקרא להרוויח בקיומי. לא, בכל הרמות, דומם צומח חי. ואנחנו בני האדם שבעולם הזה, גם כן שייכים לדרגת החי, כי בנו פועלים אותם הכוחות כמו שבחיות. רק יותר נעלות בהתפתחות, אבל לא בצורות ההתפתחות. הצורת ההתפתחות לאגואיסטית היא בנו עוד יותר מה שבחיות.
זאת אומרת שאנחנו עוד יותר רוצים להרוויח ולהצליח.
ודאי, אבל גם כן באותה צורה. זהו. עכשיו, כשאנחנו מתחילים על ידי חוכמת הקבלה לעבוד, רוצים להתפתח, מה שחוכמת הקבלה ממליצה ומה שבאמת היא עושה, זה כל הייעוד שלה, אז היא עושה מאיתנו דרגה הבאה, דרגת המדבר. דרגת המדבר היא נקראת דרגת אדם. מה זה אדם? דומה לאיזה כוח הנסתר, שהוא כוח החיובי, שהוא בדיוק כנגד כוח השלילי האגואיסטי שיש בנו. אבל הוא כוח הראשון, לכן בראתי יצר הרע, הוא דווקא כוח החיובי הזה, כוח נתינה, כוח אהבה, הוא ברא משהו נגדו, בצורה הפוכה לגמרי, כמו עתק האידיאלי, אחד מהשני. וחוכמת הקבלה, מה שהיא עושה, היא עוזרת לנו להשתמש באותו כוח החיובי ולתקן את הכוח השלילי שבנו, כך שאנחנו נדמה לכוח החיובי ההוא. וכשאנחנו מתחילים להידמות לכוח החיובי הזה, נקרא שאנחנו נעשים בני אדם, ממילה אדם אדומה, שאנחנו נעשים דומים לו, לכוח העליון. ואז כל היתר, מה שאנחנו צריכים לדבר, זה על טכניקה. איך עושים זאת? כן? אז כדי להידמות לכוח החיובי הזה, אני צריך לתקן את הכוח השלילי, שהוא יהיה כמו כוח החיובי. התיקון הזה נעשה על ידי אותו כוח החיובי, שהוא נקרא אור. ואז אני משתמש בכוח הזה, אם אני רוצה להשתמש בכוח החיובי הזה, לתקן את הכוח השלילי שלי, זה נקרא שאני עוסק בתורה. כי כתוב, בראתי יצר הרע, זה כוח השלילי שלי, הטבע שלי מלכתחילה, כמו שכתוב, יצר האדם רע מנעוריו. ואז אני משתמש בכוח החיובי, שאני בראתי יצר הרע, בראתי תורה, תבלין. זאת אומרת, הכוח הזה שהוא כאן כתבלין. מה זה תבלין? שאני מוסיף אותו לכוח השלילי שלי. אני לא הורס את הכוח השלילי. אני רק מושך את הכוח החיובי הזה כתיקון, שהוא יעזור לי את הכוח השלילי שלי להפוך, להידמות לכוח החיובי. זאת אומרת, זו פעולה מיוחדת. אני לא נעשה כמו האור, כמו הכוח החיובי. העליון, מה שנקרא. אני רק משנה את עצמי בדומה לעליון. זה בעצם, כל השיטה הזאת היא נקראת תורה. עכשיו, מה אני משנה בי? אני משנה בי את הרצון האגואיסטי שלי. רצון האגואיסטי שלי הוא כלול מתרייג רצונות. יש בו 248 רצונות שהם רצונות ששייכים לקבוצה כזאת של רצונות שהם קרובים להשפעה, יותר קלים לתיקון, לשינוי, ועוד 365 רצונות שהם יותר כבדים, יותר קשים לתיקון. אז אנחנו מתחילים מרצונות הקלים, הם נקראים רמח רצונות, או רמח איברים. איברים זאת אומרת חלקים של אותו רצון הכללי, שנקרא גוף הרוחני שלי. אותם מתקנים, שיהיה בהם צורת השפעה, כמו הכוח העליון, ואחר כך מתקנים את הרצונות כבדים האלו, שהם נקראים שסה גידין, רמח איברים ושסה גידין, ככה זה נקרא. ואז אני מתקן גם אותם שיהיו בעל מנת להשפיע. וכך אני מתקן את עצמי מכל הרצון האגואיסטי שלי, אני לא הורס אותו, אני לא מוחק אותו, אני רק משנה רק שימוש בו, מלטובת עצמי לטובת הזולת. ובזה אני מדמה את עצמי לאותו האור העליון. זאת אומרת, אותו החושך, אותו האגו, אותו רצון לקבל שנברא בי, ושזה בעצם כל הטבע שלי, זה אני, מלכתחילה, אני הפכתי אותו על ידי השיטה שנקראת תורה או חוכמת הקבלה, תורת אמת, תורת תבלין, כן? שמתקנת את האגו, אני הפכתי את עצמי לאיש אור. לאיש של השפעה ואהבה. ולכן אנחנו מזה מבינים למה כתוב בתורה שאל תעשה לחברך מה ששנוא אליך, ואהבת לך כמוך, שובו בני ישראל עד השם אלוקיך, ועוד 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 כאלה דברים. שסך הכל זה מדובר על כללות התיקון שאנחנו צריכים לעשות.
אני אשמח.
עכשיו, עוד רק להגיד, שאנחנו מתפתחים בעולם שלנו, בכוח הרע הזה, עד הגבול מיוחד שמגיע דווקא בזמננו, ממש בשנים האלו, שהעולם מתחיל להסיק שהוא באמת כולו כולו נברא רק בכוח הרע, רק בכוח האגואיסטי. עד כדי כך שהוא לא מסוגל, לממש את עצמו בצורה טובה. זה כמו נחש, שזה באמת סמל הנחש של היצר הרע, שלא מסוגל לעשות כלום חוץ מלתפוס, לנשוך ולהרוק. לכן כל התוכניות שלנו, תוכניות הכי טובות שאנחנו רוצים לעשות, כלפי ילדים, כלפי קרובים, כלפי משפחה, וכלפי עמנו, וכלפי מדינה, זה, אני מדבר על הדברים ששייכים לאדם קרוב כאילו אליו, זה כולם הם הרסניות, שאנחנו לא מודעים, כי אנחנו נמצאים רק בתוך רצון האגואיסטי, עד כמה אנחנו כל הזמן הורסים את עצמנו. ואם היה לנו לזה לצרף כוח האחר, כוח האלטרואיסטי, כוח האור, היינו ההפך, לא אוכלים את עצמנו, לא הורסים את עצמנו, היינו הפוך, מגדילים את החיים שלנו ופורצים למרחב האינסופי למעלה מזמן. אז אנחנו נמצאים עכשיו בציר הזמן שאנושות מתפתחת במצב שאנחנו מגיעים מה שנקרא להכרת הרע, שאנחנו מתחילים להכיר שהטבע שלנו כולו רע, וכדי לשרוד ובאמת לצאת ממנו, חייבים לצאת ממנה, ואנחנו חייבים לתקן אותו, את הטבע הזה. ולתקן אותו אפשר רק על ידי שאנחנו נמשוך האור הזה, המאור מחזיר למוטף, תורת אור, היינו חוכמת הקבלה, לכן היא מתגלה בימינו, שהייתה כל הזמן בהסתרה. כן? ועכשיו היא מתגלה, וכל העולם הוא עוד מעט יתחיל להשתמש בה, כדי באמת להגיע לתיקון הנרצה.
אוקיי, אני מאוד אשמח להבין קצת יותר מה הם בדיוק 613 הרצונות האלה שקיימים בי ובכל אחד שצריך לתקן אותם. אני יודעת שנגיד אני באה מציבור של פסיכולוגים, מטפלים שרוצים לעזור ולפתח אנשים, לעזור להם לגדול, יש לי רצון אולי להצליח, לממש את עצמי. איפה קיימים בי אותם 613 רצונות שאני צריכה עכשיו לתקן אותם? לא כל כך הבנתי.
אנחנו לא יכולים להבין אותם, כי זה 613 ביטויים של האגו שלי, שמתחיל לעבוד מחוץ לי כלפי טובת הזולת.
מחוץ לי?
כן, זאת אומרת, ממני החוצה. שיש לי מלכתחילה 613 רצונות, ואחד אחד אני מתחיל להשתמש בהם לטובת הזולת. אבל אני לא יכול להראות לך מה זה לטובת הזולת. שאם אני נותן לך, שבדרך כלל אם הייתי מקבל, ועכשיו אני נותן, אז היית רואה את זה. אבל ביחס שלי זה מתבטא, ולכן אי אפשר לראות.
זאת אומרת, זה לא הפעולה שאני עושה?
לכן זה נקרא עולם הנסתר. שאף אחד לא יכול לדעת מהם הכוונות של הזולת. שיכול להיות, יש בינינו, חברינו, אורן לוי, שהוא המקובל גדול, ועושה פעולות רוחניות, אבל נראה לנו סתם, עושה פעולות הרגילות, משהו, לפעמים עושה איזה טובה למישהו, גם כן לא בטוח, וכן, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לזהות בעין, כן? טיב הפעולה. זו בעיה גדולה. ולכן אנחנו לא יודעים מי הוא מקובל, מי הוא לא מקובל, מי הוא... וגם כן אנחנו, מתוך זה שאנחנו נמצאים ברצון שלנו אגואיסטי, גם כן הפעולות של המקובלים חיצוניות, לא על טיב הפעולה, אלא על פעולה עצמה, אנחנו לא יודעים למה הוא עושה זאת. כי יכול להיות שעושה פעולות מוזרות, או נראים לנו עוד יותר אגואיסטים מפעולות האחרות. אנחנו לא יודעים טיבם. אנחנו לא יודעים. ולכן קשה לנו בזה, אנחנו לא יכולים לראות שום דבר. מפעולות הגשמיות, מעיניים גשמיות, אנחנו לא יכולים לראות, אפילו שאני רואה את המקובל, ואני הייתי ליד המקובל גדול, 12 שנה הייתי ממש עוזרו האישי שלו, אני לא...
ויחד עם זאת אתה יודע להגיד שיש בדיוק 613, וזה הכל מאוד מוגדר.
לא, אני יכול להגיד במתן שאני לומד את זה. אני עוד לא תיקנתי כל התכונות שבי. זהו, זה דרך ארוכה, ואת גמר התיקון, אני מקווה שיוכל להספיק את זה אפילו בחיים האלו. אבל כל אחד ואחד יצטרך את זה לבצע, אם לא בגלגול הזה, בגלגול הבא. כולנו יחד נצטרך לעזור זה לזה, להתארגן כך שאנחנו מושקים יחד כולנו אותו האור תורה, האור מחזיר למותיו, שמתקן את האגו שלנו, וכך אנחנו נגיע לתיקון. בעצם לשם זה ניתנה תורה.
אז מתי אני יכולה להגיד שגיליתי את הרצון הראשון שאני צריכה לתקן אותו?
מתי שאת נכנסת ללימוד חוכמת הקבלה, שבתוך הלימוד הזאת את מלמדים אותך, איך נכון להשתמש בקבלה, כוחות שלנו, כדי למשוך המאור המחזיר למותיו. אור העליון. וזה נעשה בחיבור, בסדנות, בקבוצות, בפעולות שאנשים מתקשרים זה לזה, ואז מתעורר ביניהם אותו כוח ההשפעה.
אני רוצה רגע להבין עוד לפני העניין של לתקן את הכיוון מלטובת עצמי לטובת ה... הזולת, אני רוצה עוד להבין את העניין של הקלקול. אתה אומר שיש בנו 613 רצונות שאותם אנחנו צריכים לתקן?
כן.
איפה? אתה יכול לתת לי דוגמה של רצון אחד שבי? מה זה 613?
אתה כבר לא רוצה להגיד, יש לי בידיים, ברגליים, איפה רצונות האלו?
אני לא יודע על מה אתה מדבר פשוט, לכן אני רוצה להבין. מה זה 613 הרצונות המקולקלים שיש
לי? תרייג רצונות.
לא מזה אפילו אחד, על מה אתה מדבר?
אתה צודק. אבל... רצון, אתה סתם מגלה.
רצון, באופן כללי, לרצון כן. למה?
ליהנות.
לגמרי מזה.
יופי.
יש לי.
יש לך.
כן.
אבל זה רצון בצורה, ברמה אגואיסטית. פשוטה גשמית. סליחה שאני אגיד לך, בימית.
כלומר?
כי אתה כבימה, אתה מקיים את הגוף שלך, שיהיה לו כמה שיותר טוב.
אוקיי.
זהו.
קיום וגם, גופני.
קיום גופני, יותר. כן.
אוקיי.
וגם כן כשאתה הגעת... אליי, ללמוד חוכמת הקבלה, כבר לפני כמעט 20 שנה. גם כן, למה הגעת? כי אתה רצית לדעת יותר, לקיים את עצמך בצורה יותר נוחה, טובה. גם כן רצון האגואיסטי.
אוקיי. זהו. אגואיסטי הכוונה לטובת העצמי.
כן, בטח, אתה לגמרי מזלזל בכולם, וכמו כולם, כמו כל אחד ואחד.
אוקיי.
זהו. עכשיו אתה מתחיל לזהות שחומת הקבלה מדברת על השפעה, על כדי להכיר את העולם העליון, אתה צריך להיות דומה לו. רק בבינה הזאת אתה פותח עיניים ורואה מה שקורה. את העולם הרוחני אפשר לראות רק בתכונות שלנו הדומות לו. וכל התכונות הזה שלו, עם כולם להשפיע. אז גם אני, במידה שאני מתקן אפילו רצון אחד, או כמה רצונות קטנים אפילו, אני כבר מתחיל לראות, לזהות משהו מהעולם הרוחני.
איזה רצונות אבל? זאת השאלה. מה זה
רצונות, הרצונות? האגואיסטיות.
דיברת על שאיפה אחת כללית, ליהנות באופן אגואיסטי. את זה אני מבין.
זה רצון הכללי.
נכון. מה זה ה-613?
אתה לא מגלה את ה-613 רצונות האלו, כי בינתיים אתה לא יכול לזהות אותם. צריכים לבוא תרי"ג אורות, שהם נקראים תרי"ג אורחין דאורייתא, תרי"ג אורות התורה, והם... שהם מהירים אליך את תרי"ג אורות האלה, אז אתה רואה תרי"ג רצונות, אבל אתה לא מזהה אותם מיד. אתה מלכתחילה מזהה רק רצון אגואיסטי פשוט אחד, כמו בטיפת זרע. אנחנו לא מבדילים הרבה דברים. אחר כך הוא מתפתח, מבדילים כבר בו כל מיני חלקי הגוף וכן הלאה, פריטים, כן? אחר כך עוד יותר, אחר כך הוא נולד, נולד, יש לו כבר התפתחות אחרת, כבר יותר, כבר אדם נולד, ואז יש לו רצונות, מחשבות, הוא מזהה את הסביבה שלו, כן? וכן הלאה, וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו מזה שמתפתחים, אבל בתחילת ההתפתחות, אנחנו מזהים רק טיפה אחת, שיש לי רצון אגואיסטי, כלפי עולם העליון, אני מדבר על זה, כלפי עולם העליון, רצון האגואיסטי.
לא ברור, על מה אתה מדבר?
שבאת אליי.
לא, אני לא מדבר עליי באופן אישי, על מה אתה מדבר בתהליך הזה? אמרת שאדם צריך לפתח את...
איך נולד מהרצון האגואיסטי אדם הדומה לבורא, הדומה לכוח עליון, המבנה של השפעה, איך הרצון לקבל, הופך להיות את עצמו לרצון להשפיע על ידי מאור המחזיר למותיו. התהליך הוא נקרא עיבור, יניקה, מוכין. זאת אומרת, כמו מתפתח העובר ברחם, אז קודם כל הוא מתפתח בצורה מין נקודה, מטיפת זרע. מתפתח, ובו אנחנו יכולים לזהות, מה יכולים לזהות? רק מקור החיים, לא יותר. ושזה לא שייך לו. ואז הוא מתפתח ובונה מעצמו, על ידי זה שמתבטל לקבוצה, מתבטל לעליון, מתבטל לשיטה, מקבל אותה ומיישם אותה על עצמה.
שמה, על מה עצמו. המילים האלה אומרות? הטיפת זרע שהיא מתפתחת, על מה אתה מדבר?
טיפת זרע זה הרצון שלי, האגואיסטי, שהוא הופך להיות עכשיו לטיפה אלטרואיסטית, הרוחנית. על ידי המאור המחזיר למותיו. במידה שאני בא לקבוצה, ומתחיל להשתתף עם האחרים, ואני רוצה להתקלל בכולם, ולהגיע באמת להשתוות עם האור העליון, עד כמה שאני מבין את זה ומרגיש. אז הטיפה הזאת היא הופכת להיות מטיפה שחורה לטיפה לבנה.
האדם הופך להיות משהו אחר ממשהו...
זה לא אדם. נו כן, אדם בעולם הזה, כן. אז הוא מתחיל להגיד שכן, זה כל החיים שלי. אני רוצה להגיע להיות אדם הרוחני. ואז הוא הופך להיות לטיפת זרע הזה. והטיפה הזאת מתחילה להתפתח על ידי סביבה, שהוא נכנס לקבוצה, וממש...
מה זאת אומרת קבוצה? משהו מיוחד?
קבוצה, אנשים כמוהו.
שזאת המטרה שלהם.
שזאת המטרה שלהם, כן.
אוקיי.
ואז הוא מבטל את עצמו כלפי הקבוצה, כמו טיפה הזאת בתוך הרחם, שרחם השפיע עליו.
שמה זה אומר מבטל את עצמו?
מבטל, זאת אומרת שאני רוצה להיות כמוהם, אני רוצה, לא רוצה להפעיל כאן אגו שלי.
ואז, שלי, אני כאילו לא כן, רוצה להבליט את העניין.
כן, ואז קבוצה מתחילה להשפיע עליו, וכשהיא משפיעה עליו, זה כמו רחם משפיע על הטיפה הזאת, וטיפה מתחילה להתפתח, לעובר.
איזה סוג של השפעה?
או זה כבר צריכים ללמוד הרבה.
לא, כי קודם דיברת על זה שצריך את הכוח החיובי שהוא ישפיע.
השפעה הדדית שביניהם.
לא, אבל אמרת קודם שמה שמתקן את האדם זה הכוח החיובי, קראת לו האור העליון.
כן.
אז מה הקשר עכשיו לאנשים?
במידה שהם מתקשרים ביניהם כך, שכל אחד מבטל את עצמו כלפי אחרים, והם כולם שווים בקבוצה הזאת, זה השריעה בדרך כלל 10 אנשים, אז במידה הזאת שהם כך עושים, לפי חוקי הקבוצה, אז מתחיל להתעורר בהם כוח העליון. כי הם הופכים להיות לחיישן, לזהות את הכוח העליון. לפי הטבע שלהם, מצד הרצון שלהם, הם מזהים את הרצון העליון הזה, רצון להשפיע. ואז פעם ראשונה יש מגע בין הכלי, מה שנקרא, בין הקבוצה ובין האור העליון. ואור העליון מתחיל לפתח אותם, והם מתחילים לגדול כמו ברחם, עד שעוברים כל השלבים האלה של ירחי לידה ונולדים.
אז מה זה תרי"ג מצוות לסיכום?
התרי"ג מצוות זה תרי"ג הרצונות, שכל אחד צריך לאבד אותם כלפי הקבוצה שלו הזאת, על מנת להשפיע לאחרים.
כלומר, במילים פשוטות, מה זה
תרי"ג? השפעה, התחברות. מכל הרצונות שלי התחברות לאחרים.
אולי טיפה יותר פשוט, מה זה תרי"ג מצוות?
תרי"ג
זה 613.
כן, רצונות שעל ידם אני משפיע לכל החברים שלי בקבוצה, ואז אני מגלה בתוך הקבוצה, במרכז שלנו, בחיבור שלנו, אני מגלה את האור העליון שנקרא תורה. והאור העליון שמתגלה בנו, נותן לנו הרגשת העולם העליון. ובתוכו אנחנו מגלים את הכוח, המהות של הכוח העליון הזה שנקרא בורא. הכל בתוך הקבוצה מתגלה.
שאלה אחרונה אני חייב, למה אתה עושה טוב רק לחברים שלך? זה נשמע מאוד אגואיסטי כל הסיפור.
כדי להגיע להשתוות
לבורא. לא, אבל אתה עושה טוב בכלל, למה רק לחברים שלך?
כי הם עונים לי. הם עונים לי ואני להם. אנחנו יחד יכולים לארגן כזאת רשת קשר בינינו.
איך אתה מתייחס לשאר האנשים שהם לא חברים שלך?
לא לפגוע בהם, לא יותר מזה. כי אני חייב למשוך את האור העליון לעולם הזה ולהתחיל תיקון.
אז מה מהות התיקון? שתתייחס טוב רק לחברים שלך?
בינתיים שהוא הביא אור עליון לפחות בחברים שלי. ודרך השירייה הזאת לעוד השיריות שיש לי הרבה. יש לי נגיד כשתי מיליון תלמידים בכל העולם. כמה זה תחלק ל-10? נו?
העולם יש בו 7 מיליארד איש.
בסדר, אבל לפחות בנינו את זה.
לא.
בנינו 4 עשיריות שהם כולם כבר בעולם הזה.
מה המטרה הסופית?
מטרה הסופית שכל העולם היה מחולק לעשיריות, כמו כתוב בתורה על עם ישראל שהיה מחולק בעשיריות, ובצורה כזאת משיגים את הרמה הגבוהה ביותר, עולם אינסוף. או בין המקדש השלישי זה נקרא.
אמן ואמן. הזמן שלנו הסתיים. תודה רבה, תודה רבה לך טל. עד הפעם הבאה שיהיה לנו כל טוב. חיים חדשים, להתראות.